Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם. ברוכים וברוכות הבאים לפרק נוסף של פודקאסט השור והדוב. פודקאסט שעוסק בשוק ההון, כלכלה, אני גת מגידו. בימים אלה שותפה מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פיננסה קפיטל, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, ואנחנו בפרק הראשון האמת שפותח את שנת 2024, בפרק האחרון עוד התעסקנו בנושאים של סיכומים של 2023, אז אנחנו 12 יום לתוך תחילת השנה החדשה, ואי אפשר לספור ימים בלי להגיד ועוד מעט 100 ימים מאז השביעי באוקטובר, שזה באמת בלתי נתפס. יש מין תקיעות כזאת של הזמן, וכשסופרים אותו זה לא יאמן. אז אלו ימים מורכבים מצד אחד עבור עם ישראל, ממשיכים להיות מורכבים, אבל אנחנו מחפשים נתונים מעודדים, אז לפי נתוני הלמ"ס אפשר להתעודד. פרסמו בשבוע שעבר, או השבוע בעצם, והראו שהמשק סך הכל מצליח לחזור בדצמבר לשגרה כלכלית, וזה דבר חשוב בצורה בלתי רגילה, כי בסוף כדי לנצח את המלחמה הזו, אנחנו גם נדרשים לכלכלה חזקה. נגיד בנק ישראל פתח את 2024 בסערה, עם הורדת ריבית של 0.25% בראשון לינואר. אתם יודעים, הבנקים המרכזיים מקבלים לא מעט מקום בניתוחים שאני מציגה לכם. ואני מדברת על החובה לעקוב ולנסות לפרש אותם, ושוב ושוב עולה האספקט הזה של הניסיון שלהם, לבצע מה שנקרא ניהול ציפיות כמו שצריך, וגם לשמור מהצד שלהם על המהימנות כלפי השוק, שיאמינו להם כשהם מעבירים את המסרים שלהם, וכמה שפחות להפתיע את השוק. ודווקא בחודשים האחרונים, הניהול ציפיות הזה בארצות הברית, מייצר לא מעט נודתיות בצועות אגרות החוב, וכמובן גם בשווקי המניות. אז הפעם, ערב החלטת הריבית בישראל, אפרופו ניהול ציפיות, הכלכלנים והחזאים למיניהם, בין אם זה כלכלנים מקומיים או של בנקים זרים, היו ממש חצויים באשר למה הולך לקרות עם הריבית. 10 מתוכם חזו הפחתת ריבית, ו9 חזו שבשלב הזה בנק ישראל עוד לא יתחיל את ההפחתות, אלא ישיר את הריבית ללא שינוי. אגב, גם אני התבטאתי ואמרתי שאני נוטה לחשוב שבנק ישראל יעדיף לו להתחיל את ההפחתה הראשונה שלו יחד עם הפד, ובינתיים רק להמשיך ולעוטט על הכיוון. מה שכן צריך להגיד, שהסיטואציה כן אפשרה לו בהחלט להוריד את הריבית, ולכן גם הנימוקים של בנק ישראל מאוד עושים שכל. מה שנאמר, תוריד כשאתה יכול, ולמעט האמת, בראשון לינואר הוא באמת היה יכול. אבל כשנכנס מידע חדש, זה תמיד מעניין להסתכל על תגובת השוק אליו, כדי לדעת כמה מהמידע היה מגולם. וזה מסוג הדברים שכולנו נהיה חכמים לגביהם בדיעבד, כי באמת אפשר להבין אותם רק בדיעבד. ובאמת מיד אחרי ההודעה, השוק המקומי הגיב בעליות חדות, שהמשמעות של זה, זה שלא ציפו להורדת הריבית. ומכאן השאלה היא, מה הקצב של ההורדות? ובעיקר מעניין, באיזו ריבית אנחנו נהיה בסוף 2024 למשל. אז כדי לענות על זה צריך רגע להביט מה קרה בסביבת הפד בשבועיים האלה. המסרים של הפד מהמחצית הראשונה של דצמבר, על עצירת העלאות הריבית ותוואי ההפחתות הצפוי בשנת 2024, בעצם הובילו את השווקים לחתיכת רלי סוף שנה. והוא לא פגש רק את שוק המניות, ראינו קודם כל ירידת תשואות, שבעצם תדלקה את העליות במניות. ירידת תשואות מאוד חדה, והקומי תשואות האג"ח הממשלתיים, מגלמים היום בישראל וגם בארצות הברית, וזה גם אחרי שהם קצת תקנו, כבר נדבר גם על זה, אבל הם עדיין מגלמים דה פקטו ריבית יותר נמוכה ממה שהבנקים המרכזיים מפרסמים בציפיותיהם. ובאמת זה לא מפתיע מהמקום הזה, שקודם כל זה לא מעבדה, תמיד יש פערים, אבל באמת תסתכלו על החצי שנה האחרונה, כמעט תמיד השוק היה בחוסר הסכמה עם המסרים של הפד, ובמקרה הזה, מאז שהפד עשה את מה שאני קראתי לו, הפליק פלק של הפד, אז הוא בעצם נתן תגובת יתר. הפד אומר 3 הורדות, השוק אומר, אמר בנקודה מסוימת 6, אחר כך 5, דיבר על מרץ, עוד רגע נדבר למה עכשיו מעריכים שזה מאי. ירידת התשואות הזו שקרתה גם בישראל, לצד זה שהאינפלציה בישראל התמתנה, והשקל, הדולר שקל, סופר חשוב, התייצב לתקופה על 3.6, לחלוטין נתנה את הלחם והחמאה למהלך עבור בנק ישראל, ממש הכשירה את הקרקע וקפצו על העגלה. אני אגיד בכוכבית, שמעתי מכל כך הרבה אנשים על זה שמורדת הריבית הזאת זה הסוכריה לאחרי המינוי של הנגיד, אז קטונתי, אבל כן. אז מה הנימוקים של בנק ישראל? הם התבססו בעיקר על הצורך בהורדת ריבית כדי לתמוך בכלכלה לאור ההשלכות הכלכליות המשמעותיות על הפעילות הריאלית של המשק. וצריך להבין, כל זה קורה בסביבה של רמת ודאות נמוכה, זה מן הסתם מקשה על הערכות של כולנו ובוודאי גם על הערכות של בנק ישראל, והם גם משפיע על החלטות של משקי הבית ועל החלטות של המגזר העסקי, מן הסתם בתקופות כאלה, פחות לוקחים החלטות כלכליות גדולות, אנחנו רואים את זה למשל בנדלן שיש פחות עסקאות, אנחנו רואים את זה במגזר העסקי שיש חברות מסוימות שיקחו פחות החלטות ארוכות טווח והרבה יותר הולד במובן מסוים. מבחינת אינפלציה היא הולכת ומתמתנת, ובעצם היום לאורך כל העקום, הציפיות עומדות סביב 2.5. עכשיו צריך להגיד לגבי זה משהו, זה ככה משהו שאני גם נשאלת עליו הרבה. קודם כל המשמעות של זה זה שהאינפלציה בוודאי 12 חודשים קדימה, אבל גם לטווחים ארוכים יותר, היא בתוך היעד ובתוך הטווח של בנק ישראל, שזה כמובן חשוב, אבל היא גם נמצאת כאילו בתוך היעד בטווחים היותר ארוכים, והרי בטווחים היותר ארוכים בעצם השוק אמור לגלם איזושהי פרמיית סיכון. זאת אומרת, אם הוא סוחר ציפיות אינפלציה ב2.5 לשנה, לשנתיים וגם ל5 ול6, אז הוא במובן מסוים מצפה שהאינפלציה תלך ותרד, כי חלק מזה חייב להיות גם פרמיית סיכון. או שהוא חושב שאין פרמיית סיכון, שכולנו מבינים שזה לא נכון. אז יכול להיות שבחלקים הארוכים יותר, בעצם קיבלנו איזושהי התמתנות עוד פעם, איזו תגובת יתר של השווקים, לכל הסיפור הזה של שינוי הנרטיב בריבית. בנק ישראל גם התקן את החזיות הצמיחה לכלכלת ישראל, הוא רואה צמיחה של 1.5% ל-2024, הוא אמנם התחיל הרבה יותר גבוה וירד, אבל גם היו כלכלנים שהיו בחצי אחוז, ודיברו על מספרים מאוד נמוכים, ו1.5% זה איזשהו מספר שדווקא של צמיחה איטית ביחס לישראל, אבל בעיניי שאפשר לחיות איתה, וגם רבעון רביעי של 23, שהיה רבעון שקיבל שוק, בגלל שבדצמבר הפעילות הכלכלית די חזרה לעצמה, אז בפועל הוא יהיה פחות גרוע ממה שציפו בערכות המקדמיות. והנה דוגמה בעצם, עד כמה צריך לנצל חלונות כשהם נפתחים, אני אומרת את זה בהקשר של הורדת הריבית של בנק ישראל החודש, כי מתחילת השנה, ממש קצת אחרי שהוא הוריד את הריבית, הדולר שב והתחזק מול השקל, ועומד היום על 3.75. צריך להגיד, הדולר לא התחזק רק מול השקל, הוא גם התחזק בעולם, וזה מתחבר לאמירה שלי מלפני רגע, על זה שצריך מאוד להסתכל על מה קורה בארצות הברית. אחת הסיבות זה הפרוטוקולים של הפד, פרוטוקולים שהתפרסמו, שבעצם שפכו אור על המסרים של חברי הפד מאותה פגישה בדצמבר, שבה הם הודיעו שהם מסיימים את העלאות הריבית. הפרוטוקולים האלה פגשו את השווקים אחרי רלי מאוד חזק בדצמבר, כמו שאמרתי, והמסר בהם היה ניצי מעל המצופה. ובעצם מה שכן אפשר היה לראות בפרוטוקולים האלה, זה שחברי הפד חזרו על המחויבות שלהם להחזיר את האינפלציה ליעד של 2%. מספר משתתפים בוועדה אף הדגישו שחשוב להעביר לשוק את המסר שהאטה בקצב העליות הריבית, האטה בקצב העליות, אנחנו הורדנו את זה מהשולחן, לא מהווה אינדיקציה לחוסר נכונות של הפד להשיג את המטרה של יציבות מחירים. ובעצם אומרים שאין להסיק מכך שהאינפלציה אכן נמצאת בדרך למטה באופן עקבי. והדבר הבא, חשוב לו פחות, הם אמרו שההקלה לא רצויה בתנאים הפיננסיים, במיוחד אם היא תיגרם על ידי תפיסה מוטעת של הציבור בנוגע לפעולות של הפד, תסבך מאוד את המאמץ להחזיר את יציבות המחירים. מצלצל לכם מוכר? תחשבו על כל אותם הפעמים בחודשים האחרונים שהפד נתן איזשהו מסר, השוק הגיב לו בעוצמה, ואז הוא היה צריך קצת לתקן. למשל, כשהצועות חצו את 5%, אי שם באוקטובר-נובמבר, פאוול אמר, אנחנו ממצאים בסביבה מאוד מרסנת, יכול להיות שאני לא אצטרך יותר להעלות ריבית. פלו, בום, הצועות התחילו לרדת. ואז הוא גם עם זה שיחק קצת טנגו, ואמר, טוב, לא צריך כל כך לשחרר את החבל. ובעצם ברגע שהם אומרים סיימנו להעלות ריבית ונותנים את התוואי שהם נתנו, מה שנקרא הדוט פלוט, התוואי הזה של איך הם רואים את הריביות, 24 יורד 3 פעמים, 25 עוד לדעתי 3 פעמים וממשיך ב-26, אז בעצם השוק לקח את זה בעוצמה, הוא בעצם מייצר בדרך הזו שהוא מוריד את התשואות בצורה אגרסיבית, הוא מייצר תנאים פיננסיים יותר נוחים לעסקים, למשקי הבית, ובעצם מעודד את הכלכלה. ומה שאומרים בפד זה ש-hold on, אנחנו לא רוצים שהתנאים יהפכו להיות בבת אחת מאוד מאוד לא מרסנים, אנחנו כן רוצים לשמור עליהם מרסנים עוד, כדי באמת להצליח להגיע לעמוד ביעד האינפלציה. וגם צריך להגיד שהם קצת מזגזגים, אם נהיה כנים, כי פאוול אמר לאורך כל הדרך, אנחנו לא נשחרר עד שלא נביא את האינפלציה ל-2%, ואז הוא אמר שכשהוא היה צריך להסביר את עצמו בדצמבר, שאם יגיעו, אם הם יתעקשו על ה-2%, הם עלולים לשבור את הכלכלה בדרך. קיצור, הם גם קצת מזגזגים. אבל המסר בפרוטוקולים הוא שהריבית יכולה להישאר גבוהה לתקופה ארוכה, יותר ביחס, יותר עם משווים למה שמגולם בשוק, וזה מה שמעניין בסופו של דבר, מה השוק מגלם. אז בעצם היה לנו, המסקנה זה שהשוק עשה אוברשוטינג מאוד מאוד גדול, על אחרי הדברים המקוריים של פאוול בדצמבר, ובפועל הפרוטוקולים הללו שפכו על השוק מים קרים, וזה רק מכניס עוד יותר עניין לצורך לעקוב אחרי הנתונים הכלכליים, וכמה כל נתון כזה או אחר יכול לזרוק את השוק לחיוב ולשלילה. עכשיו זה ככה, לא רק כי השוק מכור לנתונים, והשוק האמריקאי לחלוטין מכור לנתונים ולסטטיסטיקות, אלא כי באמת יש בנתונים הללו, בהנחה שהם אמינים, יכולת לספק צבע וכיוון. אם יצאו נתונים חזקים, למשל בשוק העבודה, או נתונים של אינפלציה דביקה, זה מאוד יקשה על הפד להוריד ריבית, אז אנחנו מבינים גם מה זה אומר כזה תרחיש, כי המהלך הזה של התשואות שירדו, פשוט יביא למהלך של תיקון, והתשואות יעלו, גם אם זה יהיה לזמן קצר, רק כדי להגיע לאיזושהי נקודת איזון יותר נכונה, אבל זו המשמעות של הדבר הזה. מבחינת חברי הפד, הם מביעים את החשש שלהם, שהוא לא חשש חדש שהשוק יגיב בעוצמה לחיוב, עקב הפסקת העליות ופרסום תוואי ירידות לתוך 24. התגובה הזאת, כמו שהסברתי, היא מקלת התנאים הפיננסיים, ואני חוזרת על זה, כי זו נקודה שמאוד חשוב להבין אותה. הם מבחינתם עבדו כל כך קשה כדי להדק ולרסן את התנאים הפיננסיים, והם רוצים לשחרר את זה באיזושהי הדרגתיות, ולשחרר את החבל לאט, והשוק לוקח אותם בעצימות מאוד גבוהה, בתגובה שהיא מבחינתם חזקה מדי, והיא מפריעה לעבודה שלהם להמשיך להוריד את האינפלציה, ולכן הם מעבירים את המסרים האלה. הטנגו נמשך, רק שיש בעיה בטנגו הזה, ושהמשתתפים בו רבים מי מוביל את הריקוד, וככה זה נראה. אז זה בין היתר מה שהעלה חזרה את התשואות, במידה מסוימת, לא חזרו כל הדרך כמובן, אבל כן עלו קצת, וגם החזיר את הדלק להתחזק, את הדולר להתחזק, לא רק מול השקל, הוא התחזק בעולם. עכשיו, בזווית המקומית, דיברנו על בנק ישראל, על הורדת הריבית הראשונה, אז כמובן שכל התחזקות של הדולר, ככל שהיא מחזיקה לאורך זמן, לא משהו שהוא חד פעמי זמני לשבועיים, שלושה או חודש, אם היא מחזיקה לאורך זמן, ואני באמת חושבת שזה לא ברור מאליו, אז היא משתרשרת לאינפלציה, ובעצם מעלה אותה. זאת אומרת, המטבע הוא סיכון אינפלציוני מקומי, ואתם צריכים לשאול את עצמכם, מה בעיניכם? המגמה ארוכת הטווח של הדולר בעולם, לא רק על התגובה הזו, שאולי השוק מגלם יותר הורדות ריבית מאשר יהיו בפועל ב-24, אלא מה בעצם הכיוון. אז כמו שאמרתי, עם האמירות האלה של הפד, הן רק מחדדות עוד יותר את החובה של המשקיעים לעקוב אחר הנתונים. כל נתון אינפלציה, כל נתון על שוק העבודה, יהיו במרכז סדר היום של המשקיעים, כי הנתונים האלה בכל חודש ישפכו לנו עוד מידע ועוד נתונים על הסיפור של הכלכלה האמריקאית, איך היא נראית מבחינת הנתונים הכלכליים, וכמו שאמרתי, הם ישפיעו על הציפיות להפחתות ריבית, האם השוק מגלם את הקצב הנכון, הרי בואו נחשוב איך זה יכול להיות, אם יהיו נתונים פתאום מאוד, של אינפלציה מאוד מתמתנת, אז השוק יגיד, אוקיי, אני צודק, הריבית תרד באמת בקד יותר מהר ממה שהפד אמר, ואם להפך, כנל גם עם שוק עבודה, ככל שהוא יהיה יותר חזק, זה יותר יקשה, וככל שהוא יראה סדקים, זה יותר יתמוך בהפחתות ריבית. כרגע יש יותר ציפייה שההפחתות תחלנה רק בחודש מאי, קראתי גם יוני, אבל באמת רק ימים יגידו, וזה כן בהחלט עלול להשפיע, והגיוני שזה ישפיע על הקצב של בנק ישראל, ובמובן מסוים טוב שהוא ניצל את החלון שנפתח להוריד את הריבית הראשונה, כי עכשיו יש עליו פחות לחץ להוריד ריבית, כשהנרטיב בארצות הברית הוא שיורידו קצת יותר בהמשך השנה. אני גם אחזור ואגיד שזה באמת בעיניי לא טריוויאלי שבנק ישראל התחיל את המהלך בלי הפד, זה לא אפיין את ההתנהלות שלו בעבר, וכמובן שגם כל החלטה שלו בהמשך, גם אם הפד עוד לא יתחיל, תהיה מאוד מאוד קשורה לדולר שקל, וגם להתנהלות הכלכלית הפיסקלית של הממשלה. וגם את זה, אגב, הנגיד אמר בצורה מאוד ברורה, שבעצם המלחמה גוררת את זה שצריך לבצע קיצוצים תקציביים, וככל שהמלחמה לא נגיד מתפתחת, היא כבר בשלב מאוד מפותח, אלא מתקדמת וממשיכה, אז יש לה השפעות כמובן על הכלכלה, והתקציב וההתנהלות הכלכלית הממשלתית צריכה להתכתב עם המצב הזה. אז מביא אותי במעבר חלק לדבר גם על הנתונים שפורסמו בארצות הברית, שאחרי שהסברתי כמה הם יעניינו את המשקיעים, אז ממש שבוע אחורה, ביום שישי שעבר, התפרסמו נתונים שדווקא תמכו יחסית בהמשך העתה, היו נתונים גם על שוק העבודה וגם ה-ISM, מדד מנהלי הרכש, אז בואו נדבר עליהם. אז הנתונים של שישי שעבר סך הכל כן היו בכיוון הנכון, כמו שאמרתי, כיוון כזה שמצביע על המשך העתה ותומך בהורדות ריבית, בעיקר מהכיוון של הנתון אינפלציה שפורסם שבוע שעבר היה סך הכל בציפיות ובלי הפתעות, דרך כבר נדבר גם על מדד המחירים לצרכן בארצות הברית שפורסם אתמול. הנתון של שוק העבודה משבוע שעבר, אז במבט ראשון שמי שמסתכל מלמעלה ראה עוד משרות וכביכול נתון חזק, אבל מי שצלל פנימה ראה שהנתונים שם היו מעורבים, והיו בהם גם בהחלט אינדיקטורים שמראים על חלשות של שוק העבודה. זה היה מאוד בולט בירידה יחסית חדה במשרות מלאות, ומנגד עלייה במשרות פנויות, ביצירה של משרות פנויות ופחות משרות מלאות, כאילו יותר פיתורים במשרות המלאות ויותר יצירה של משרות, לא משרות פנויות, משרות חלקיות, סליחה. וזו תופעה של כלכלה בעתה ושוק עבודה שהוא נחלש, שגם מפטרים אנשים מצד אחד ויש פחות היצע של משרות מלאות, ומצד שני, אנשים שאו מצליחים למצוא רק משרה חלקית, או אולי אנשים שגם עובדים במשרה מלאה ולוקחים עוד משרה חלקית, כי יש כל מיני שחיקה, אבל זה כנראה יותר אנשים שהם פשוט עוברים לעבוד במשרה חלקית, כי זה מה שהם מצליחים למצוא. ואני גם מזכירה ששוק העבודה תמיד מחכים לו בסוף, כי באמת שזה שוק שמגיב מאוד לאט, ובסייקל הזה הוא אפילו מגיב לאט הרבה יותר ממה שכולנו, וגם כלכלנים, בכירים בעולם ציפו. יש לזה כל מיני סיבות, הן קשורות גם למצב, לרמת החיסכון הגבוהה של הצרכן במשק האמריקאי, שבעצם המשיך לצרוך, בסופו של דבר הכלכלה בארצות הברית צמחה ב-3% ב-2023, שזה מספר מאוד גבוה. אני רק אגיד בכוכבית שהפד בתחילת 2023 צפה צמיחה של 0.5% במשק האמריקאי, זה פער מטורף, אוקיי? זה לא איזה טעות של סטיית תקן, זה ממש פער, זה כאילו ממש תרחישים שונים לחלוטין, מה שצפו למה שקרה בפועל, ובין היתר זה בגלל רמת החיסכון של הצרכן האמריקאי שהמשיך לצרוך, וגם העובדה דרך אגב שגם שרוב המשכנתאות בארצות הברית הם בריבית קבועה, ולכן כשהריבית עולה, זה, כל האנשים שכבר לקחו משכנתה, זה לא משפיע עליהם. בשונה אגב ממה שקורה בישראל, שיש הרבה ריביות פריים, ואז אנשים מאוד התקרה להם המשכנתה, וגם רכיב צמוד. מילה על מדד מנהלי הרכש, שממשיך את הכיוון הזה של שוק העבודה, הוא מבוסס על סקר שנעשה בקרב מנהלי רכש בתעשייה, ומנהלי רכש במגזר השירותים, וגם שם בשני הסקרים, המדדים הצביעו על המשך התכווצות כלכלית, וגם באופן ספציפי הצביעו על ירידה בביקוש לעובדים, עד כדי צמצום עובדים, גם במגזר התעשייה וגם במגזר השירותים. אני מזכירה למי שעוקב, המדד הזה בעצם הרף אפס שלו זה 50, כל מה שמתחת ל-50 הוא התכווצות כלכלית, וכל מה שמעל 50 הוא צמיחה והרחבה, התרחבות כלכלית. לעומת זאת, אתמול פורסם מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר, שהיה קצת מעל הציפיות, והוא הזכיר לכולם שאינפלציית השירותים בארצות הברית היא דביקה, אינפלציית שירותי הליבה ללא דיור ממשיכה להיות מאוד עקשנית, והפד מאוד מאוד מסתכל על זה. והשוק בעצם מבין שהוא מתמחר שוב מסרים יוניים, אז אנחנו מקבלים תגובה לכל נתון שלא תומך בהאטה כלכלית, ובעיקר נתונים שמעלים חששות על זה שהאינפלציה לא תלך, לא תמשיך ותתמתן, וזה ישר גורר תגובה שלילית בשווקים, ובמיוחד רגישות לזה המניות היותר כזה שורה שנייה, שורה שלישית, שגם מאוד נהנו מזה שהודיעו על השינוי כיוון בריבית. כדי שאינפלציית הליבה תחלש, צריך באמת לראות חולשה בשוק העבודה, צריך לראות בעצם ירידה בתיאבון של הצרכנים, ירידה בצריכה הפרטית, והדעות כרגע חלוקות עם הנתונים הללו יגיעו בקרוב, אני בעיקרון יותר נוטה לחשוב שכן, אבל באמת רק הנתונים יגידו, וזה בהחלט גורם לזה שיש היום באמת הרבה יותר ציפייה, שאם כרגע, אתם יודעים, תמיד חושבים לפי הנתון האחרון, שחודש הבא יהיה נתון אחר, יחשבו אחרת, אבל כרגע לפי הנתון הזה, הרבה יותר רגיוני שהפד ימתין עם הריבית למאי, אבל שוב, אנחנו נעקוב ונראה. הדבר הזה הוא לחלוטין דינמי. אז דיברתי באמת על עודפי החיסכון של הצרכן האמריקאי, בעצם נוצרו לו, רק שנבין מאיפה זה מגיע, נוצרו לו עודפי חיסכון מאז הקורונה. וזה באמת אפשר לו אורך נשימה, ומאוד העריך את הזנב של הסייקל הכלכלי, ולכן גם שאנחנו רואים כלכלה מעטה, עדיין הוא ממשיך לצרוך, וזה גם חלק ממה שתמך בה, צמיחה של 3% במשק האמריקאי, שהיא צמיחה בכלל מעל הצמיחה הממוצעת במשק האמריקאי. ארצות הברית זה לא ישראל, זה לא צומח באותם קצבים, וכמובן שזה משפיע גם הריביות, זאת אומרת, תחשבו שלמשקי הבית יש חסכונות, והם גם מקבלים עליהם ריבית, כי הריבית גבוהה. אגב, בהקשר הזה, גם המגזר העסקי נהנה. זה נכון, והדבר הזה נכון גם על ישראל, חברות, גייסו הרבה חוב בתקופת הריבית אפס, ובעצם כשמסתכלים, אז רואים שהעלייה בריבית לא העיבה עליהן, שוב, זה נורא תלוי, אני אומרת את זה רגע בהכללה, ברור שיש חברות שעליית הריבית אולי גרמה להן ממש לנזקים, אבל באופן כללי, אם תסתכלו על חברות יציבות, עם חוב פרוס ומסודר, כשהריבית עולה, בתקופה של שנה, גם אם הם פוגשות צרכי גיוס לא גדולים, אלא כזה גלגול של סדרה אחת וכולי, זה עדיין לא משפיע על עלות החוב הכוללת שלהם, רק בשוליים. ובאמת ראינו גם בארצות הברית, שהרבה מאוד חברות גייסו את מה שהן היו צריכות עוד לפני העלאות הריבית, ולא התנגשו עם הריבית הגבוהה, עם צרכי גיוס מאוד, מאוד גדולים. והם הגיעו בגלל שהיה תהליך מאוד גדול של התייעלות במשבר הקורונה, אז הרבה חברות הגיעו עם מזומנים, ואני ראיתי לאחרונה נתון מדהים, שבעצם להרבה מאוד חברות ב-S&P 500, לפחות חצי, הגידול בעלויות החוב התכזז עם התזרים שנוצר להם מהריבית על הפקדונות שלהם. תחשבו על זה, אנחנו, האינטואיציה היא לחשוב שהעליית הריבית תקשה עליהן מאוד, אבל בפועל בגלל שהם באו עם הרבה מזומן והן הפקידו אותו בפקדונות, אז הם בעצם קיבלו ריבית על המזומן הזה, וזה אשכרה הצליח לקזז להם את ההכבדה בעלויות המימון. וזה דרך אגב ממש מסביר את חלק מהצמיחה העודפת בכלכלה האמריקאית. עכשיו, בהקשר של הצרכן, באמת צריך לעקוב ולראות מתי הוא מסיים את העודפים האלה. ככל שהעודפים האלה ילכו ויפחתו, ככה אנחנו צריכים לצפות שהתיאבון של הצרכן לצריכה פרטית ולבזבוזים ילך וירד. מילה קטנה על הביטקוין, הייתה השבוע שערה סביבו, בעיקרון בחודשים האחרונים, השוק בהמתנה, לא השוק, יודעים, לא רק פעילי שוק ההון, אלא בעצם פעילי הקריפטו, משקיעי המטבעות הקריפטוגרפיים, באמת מחכים בקוצר רוח, לאישור של הרשות לניירות ערך האמריקאית, של תעודת ספוט על הביטקוין, שבעצם תאפשר להם להשקיע במטבע הביטקוין, באמצעות מכשיר פיננסי, בלי כל הפרוצדורה של לפתוח ארנק, ולהשקיע במה שנקרא בפלטפורמה של המקורית של הביטקוין, אלא לעשות את זה, לקבל את החשיפה דרך מכשיר פיננסי, כמו שקונים תעודת סל על נפט, אפשר יהיה לקנות תעודת ספוט על הביטקוין. אז ביום רביעי, השבוע התקבלה הודעה מהחשבון טוויטר של הרשות לניירות ערך שהתעודה אושרה, ומספר דקות אחרי זה פרסמו שהחשבון של הרשות נפרץ, ובהחלטה בעצם טרם התקבלה סופית. לא יודעת מה זו הפרסה הזאת, אם מישהו שם הדליף את זה, ולא כך ברור מה זו הייתה חצי מניפולציה הזאת. הם טוענים שהיה הקינג, ראיתי גם הרבה אנשים ברשת שטוענים שאין שום סיכוי שזה היה הקינג, כי החשבון המשיך לעבוד. anyway, אני באמת קטונתי מלהבין בדברים האלה, בפריצות וכולי, אבל זה מעניין להסתכל על זה, כי הייתה ציפייה לאישור, בפועל למחרת, שזה אתמול, ביום חמישי באמת הגיע האישור, רק שכמו הרבה דברים, המשקיעים שנורא ציפו לאישור, בעצם הגיעו לאירוע הזה עם פוזיציות C על הביטקוין, שמאוד עלה בתקופה שלפני, ועם פוזיציות עם הרבה אופטימיות, וכשהאישור הגיע בפועל, אז הייתה תופעה של sell the news, שבעצם הביטקוין כבר תמחר את הציפיות, וכולם היו בפוזיציות long המקסימליות שלהם לצורך העניין, ואז מה שראינו זה שהביטקוין וחברות קריאת ביטקוין, שגם נסחרות בבורסה האמריקאית, כולם ירדו בשיעור... ירדו בשיעור חד, אז זה עוד פעם, עוד שיעור של לקנות בשמועות ולמכור בחדשות. אז ראינו באמת שדברים שקשורים לזה ירדו. אבל זה באמת אירוע גדול לחובבי הביטקוין, ואת חובבי הביטקוין, וגם אלה שרוצים ללמוד ולדעת עוד, אני אפנה אתכם לפרקים שקלטנו עם בן סמוכה, יש שני פרקים כאלה על כל עולם הקריפטו, היה באמת מאוד מעניין, ומי שרוצה ככה לצלול לתוך זה בהחלט מוזמן לחפש אותם ולהאזין. זהו, אנחנו נסיים כאן, שיהיה לכם סוף שבוע נפלא, ורגוע ושקט ובשורות טובות, אני הייתי גת מגידו, אנחנו ניפגש בשבוע הבא.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies.
Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.